אנחנו הגענו לפסקה י' דרך אגב, עקיבא, איפה עקיבא? הבאת לי? עקיבא הראה לי היום שמה שאמרנו אתמול בפסקה י' ג' שאדם גדול יודע לזהות את הרושם של החטא שבאדם, כלומר את הסתימה שדיברנו עליה אתמול, על ידי כתב היד, סגנון הלשון, סרטוטי הפנים והתנועות. אותו דבר כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן קפ"ד. אני קורא כמה משפטים. שמעתי בשמו, אומר רבי נתן, שאמר שתכף כשאחד בא אליו הוא נותן לו שלום, הוא פושט ידו לידו, כלומר שולח את היד לשלום, אז תכף הוא יודע כל מה שעבר על אותו האיש. גם כבר שמעתי קצת מזה, ועשה זאת כלאחר יד, ואני חושב אצלו לדבר פשוט וקל, מה שיודע את כל אחד ואחד כפי מה שהוא, מתחילה ועד סוף כל מה שעשה ועבר. ואמר שבלתי ידיעה בדרך השגה, יכולים גם כן להבין ולדע על פי חוכמה. כי יכולים להבין מדבריו של האיש. גם יש כמה סימנים. ואמר כי באחות הם יכולים להכיר הנואף. גם אמר שבחגורה יכולים להכיר אמונתו של האדם, עם אמונתו שלמה. וכן ישר סימנים, וכמה אנשים שבאו לפניו, והוא יגיד להם מה שעשו. טוב, אז ברוך השם שדברי תורה, באים ממקום אחד, הולכים למקום אחד. קוף פדלת, בהוצאה הזאת, אחרי זה, תסתכלו. קוף פדלת. עמוד קוף פה, פסקה קוף פדלת. לא, אבל זה לא לפי העמודים פה. זה לפי הפסקאות. בקיצור, פסקה קוף פדלת. שיחות הרן, פסקה קוף פדלת. לא בליקוטי מוהר"ן. שיחות הרן, קוף פדלת. טוב, אז אנחנו הגענו לפסקה י' ד'. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. נגענו בדברים קצת אתמול. והבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון. כדי שתתעלה החוכמה כראוי. בייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו. וראש לכל מהגזל, שהוא מעכב את תילוי הרצון. וצריך להתחזק בזה מאוד ולקוות לתשועת השם, לזכות בשלמות, לחדול מעושק ידינו. טוב, אז כאן הרב נוגע בנקודה, שאולי היא הנקודה, אחת הנקודות היותר קשות, בתהליך התשובה של האדם. יש פתגם כזה בצבא, לא יכול זה בנות שלא רוצה. ולא רוצה זה סיפור אחר. נכון? כלומר, יש אחד אומר, אני לא יכול. כלומר, אני רוצה, אבל אני לא יכול. יאמר לו המפקד, חביבי, אין לו יכול. יש לו רוצה. לא יכול, זה בנות שלא רוצה. ולא רוצה, זה כבר תלוי בבחירה החופשית, זה כבר תלוי בך, אז זה כבר עניין של לקיחת אחריות, אז לא רוצה, זה סיפור אחר. אומר כאן הרב, אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. כלומר, אם נהיה ישרים וכנים עם עצמנו, לפעמים אדם לא רוצה להיות טוב, ולא רוצה להיות קדוש. עכשיו, זה לא שהוא לא רוצה והוא כזה זדון, הוא כזה במזיד ביחס ללא רוצה, אבל בואו נגיד את זה במילים של היום, הוא רוצה ולא רוצה. כלומר, מצד אחד הוא רוצה להתקרב, מצד אחד הוא רוצה להתחזק, מצד אחד הוא רוצה להיות במהלך של תשובה, מצד שני הוא לא בדיוק רוצה. כי הוא חושב שאם הוא ירצה עד הסוף, אז הוא יפספס כאן משהו. כמו שאמרנו, הוא צריך לשנות הרגלים, לשנות תפיסות עולם, לוותר על כל מיני דברים. אומר הרב, אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. אם אדם מגיע למצב שהוא מספיק כן וישר עם עצמו, והוא מזהה בעצמו שהוא לא רוצה לעשות תשובה, או לא רוצה לעשות תשובה בהירה, חסרת הרפילים, אם הוא מזהה את אי הרצון הזה, בכנותו, בישרותו וכו', הצער שיש לו כתוצאה מאי הרצון הזה, זה צער גדול ביותר. אין לשער את הצער הזה. כלומר, לאדם אומר, אני לא יכול. בסדר, לא תלוי בי. אבל כשאדם אומר, אני לא רוצה, לכאורה זה כן תלוי בו. אז כאן הכאב הוא גדול מאוד. אז כבר ננסה להעיר באלף איזה הערה על זה. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. וכמו שראינו אתמול, ואין החוכמה עולה, כלומר, ההבנה של הלימוד, הבהירות של ההבנה, ואין החוכמה עולה, אלא כפי ברכת הרצון שבה. כגודל הרצון, גודל השכל. כפי שראינו אתמול באורות התורה, פרק ו' פסקה ב', כהתרוממות הרצון, התרוממות השכל. כבהירות הרצון, בהירות השכל. ומה שמעכב בעצם מצד הרצון, מה שמעכב את הרצון, והאבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. כלומר, מה שמעכב באמת את הרצון, כמו שראינו בפסקה הקודמת, שהחטא מטיל חרדה, אז האבונות מטילים, נקרא לזה, חסרון רצון. גורמים לחיסרון ברצון. עכשיו, כדי קצת להתעודד, אז הדברים שאנחנו הולכים להגיד עכשיו הם דברים נפלאים, אבל קצת מסוכנים. כלומר, הדברים שאנחנו הולכים לומר עכשיו הם דברים שמתאימים רק לאנשים אחראים. כלומר, רק לאנשים שיש להם אחריות, יש להם כנות, רצינות, יושר פנימי, לא לאנשים שחפשים להיאחז באיזה, נקרא לזה, קרש הצלה של, טוב, אני לא יכול. כלפיהם הדברים הבאים אמורים. קומות הקודש ג' איפה? היה פה אתמול. אורות הקודש ג' עמוד רש למד ת'. פסקה חשובה מאוד שצריך יותר להעמיק בה ולהרחיב בה. ננסה כמה דקות לפי הזמן. סליחה, עמוד רש למד ח', אורות הקודש ג' עמוד רש למד ח', הנזיר קרא לפסקה הזאת סדר הטהרה ומניעתה. טוב, אני קורא את המשפט הראשון, לכאורה המשפט הראשון הוא סותר את כל מה שאנחנו מכירים, אבל דרך נראה שכנראה שלא. ואנחנו רוצים בעצם להגיע למשפט האחרון שנקרא בפסקה השנייה מהסדר הזה. אני קורא, צריך לאחל בתארת המעשה ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות ולעלות מזה לתארת השכל, ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. כלומר, אדם צריך להתחיל בתארת המעשים שלו. מעשים? קודם כל מעשה דרך ארץ, אחרי זה מעשה מצוות. אחר כך הוא מתאר את ההרגשה והמידות, ואחר כך הוא מתאר את השכל, את החוכמה. אומר הרב, ואז העניינים הולכים כסדרם. לכאורה זה סותר את כל מה שאנחנו מכירים. אנחנו בדרך כלל אומרים שצריך קודם כל לסדר את המחשבות, ואחרי זה לסדר את המידות, ורק אחר כך לסדר את המעשים. לא במובן הכרונולוגי, אלא במובן העקרוני. קודם כל, בוא ניגע בשורש הדברים, נטפל בשורש הדברים, שזה המחשבה. אחר כך מהמחשבה אנחנו משתלשלים לתיקון המידות, ואחר כך אנחנו משתלשלים לתיקון המעשים. וכאן הרב לכאורה אומר הפוך. צריך לאחל בתהרת המעשה, ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות, ולעלות מזה לתהרת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. כלומר, משמע מפה שזה הסדר הנכון. אז אפשר להסביר את לכאורה הסתירה הזו בשני כיוונים. או שכאן הרב מדבר, כראוי לאורות הקודש, ביחס לתהרה. מה זאת אומרת? הרב לא אומר במה צריך להתחיל. הרב אומר את מה צריך להתחיל לטהר. טהרה זה כשאתה עושה את הדברים בנקיות. אז נכון שצריך קודם כל להתחיל במחשבה, ואחרי זה במידות, ואחרי זה במעשים. טוב, זה כבר שאני במסלול. עכשיו, כשאני רוצה להגיע לנטו, לצלילות, לנקיות, בלי סיגים, בלי לכלוכים, איפה אני מתחיל לטהר? את מה אני מתחיל לטהר קודם? אז נכון שמבחינת עצם השייכות שלי, אני מתחיל קודם כל במחשבה, אחרי זה במידות, אחרי זה אני מגיע למעשים, אבל כשאני רוצה להתחיל לזכך ולצרף ולנקות עד כדי שזה יהיה צלול לגמרי, נקי לגמרי, נטו לגמרי, פה אני צריך לתאר קודם כל את המעשים, אחר כך לתאר את המידות, ואחר כך לתאר את המחשבות. זה פירוש אחד שלכאורה אין סתירה. פירוש שני שאולי אפשר להגיד, שמה שאנחנו רגילים לומר, שמתחילים קודם כל בתיקון המחשבות, ואחרי זה בתיקון המידות, ואחר כך בתיקון המעשים, זה אצל האדם המבוגר. אצל האדם המבוגר, אתה לא יכול להתחיל איתו מהמעשים אם הוא לא מבין את מה שהוא עושה. אתה לא יכול להתחיל איתו במעשים אם מידותיו לא מתוקנות. אבל אצל הילד הקטן, מתחילים קודם כל במעשה. לכן הפסקה הזאת מדברת על הילד הקטן כפי שהוא צריך להיות. כלומר, אם אנחנו לא זכינו לגדול ככה, נגדל את ילדינו ככה. קודם כל, תארת המעשים. אחרי שהילדים מתחנכים לעשות מעשים נכונים, גם אם עדיין מבחינה מוסרית הם עוד לא מתוקנים, ומבחינה מחשבתית הם עדיין לא מבינים את מה שהם עושים, קודם כל צריך להכיל בתארת המעשה. והרוב אומר במקום אחר, שהמעשה הטהור של הילדים הקטנים הוא תוצאה של הנשמה הטהורה של הילדים הקטנים. אז למרות שאין כאן לכאורה תיקון מוסרי ותיקון מחשבתי, הנשמה מופיעה כבר במעשים הילדותיים הטהורים. לכן, וזה מקביל מאוד, שגם בצדדים הטבעיים של החיים, כשהתינוק קטן, קודם כל מטפלים בו ברבדים החיצוניים, ברבדים המעשיים. כלומר, קודם כל צריך שיהיה חיתול נקי, וצריך שיהיה בגד מספיק חם, וצריך שיהיה חום בחדר. קודם כל מטפלים בו בגוף שלו. אחר כך, כשהוא קצת גדל, יותר שמים לב למידות שלו, למוסריות שלו. תוותר על המשחק, תתחשב באח שלך וכו'. כשהוא עולה עוד יותר, כשהוא מתפתח עוד יותר, הוא מתבגר עוד יותר, כבר מתחילים לטפל בשכל שלו. תתחיל לבנות הודעה. תתחיל לבנות סדר השקפה. מבורר ומסודר. לכן, אנחנו נלך לפי הכיוון השני, שכשהרב אומר, אשרי מי שזוכה לכך, מדובר על סדר ההתגדלות של האדם. הילד הקטן, קודם כל צריך להתחיל איתו במעשים נכונים, מעשים טהורים. אחר כך מתחילים לטפל אצלו בנפש, במוסר ובמידות, ברגשות ובמידות, ואחר כך מתחילים לברר את המחשבות, מתחילים לברר את סדר המחשבה. אם כן, צריך לאחל בתארת המעשה, ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות, ולעלות מזה לתארת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. אומר הרב, אשרי מי שזוכה לכך. עכשיו, מה קורה אם לא זכינו לזה? כלומר, לא גידלו אותנו מלכתחילה בתארת המעשים. לא גידלו אותנו בתארת המידות. כשאני גדלתי, לא למדתי, כי אני לא מדבר על עצמי, נגיד אדם פלוני, לא למדתי ליטול ידיים כשאני קם בבוקר. לא למדתי לברך בברכת המזון. לא למדתי להתנהג בדרך ארץ. כשהרביצו לי בגן, ההורים שלי אמרו לי, תרביץ יותר חזק שפעם הבאה לא יתקרבו אליך. נו, אז מה הייתי? הגעתי למכון מאיר בגיל 18, 28, 58 וכו'. נו, מה עכשיו אני עושה? אני מתחיל מהמסלול הזה. ומאוד יכול להיות שאני מאוד מלוכלך ומאוד מקולקל במעשים כאלה ואחרים, או במידות כאלה ואחרות. ואני פתאום נכנס לכיתת אמונה ומתחיל לטפל במחשבות רוממות. כשהנפש שלי עוד מאוד מלוכלכת מבחינה מוסרית, מבחינה מידותית, מבחינה חברתית, ויכול מאוד להיות, מאוד גם להיות שמבחינה מעשית אני עדיין עוד מקולקל. מה עושים אז? אומר הרב, נפלא מאוד. אבל עוד פעם, פסקה שאני קורא עכשיו רק לאנשים בוגרים ואחראים. אבל לפעמים, מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. לפעמים אדם מגיע למצב כזה שהוא לא יכול לעסוק לפי הסדר הזה של התיקון. כמו שאמרנו פעם, ילד קטן יונק משדי אמו. אחר כך אוכל בבקבוק הטרנה. אחר כך אוכל גרבר. אחר כך הוא פוגש את הבננה ממש. האדם הבוגר, עם כל הכבוד, לא יכול לנוק. האדם הבוגר לא יכול לאכול מטרנה. גרבר צריך עיון, יש כאלה שאוהבים את זה. כן? אבל מטרנה, לא. הייתי מביא לכאן בקבוק עם מטרנה, אף אחד מאיתנו לא יכול לאכול את זה. דייסה זה לא רע לפעמים, תלוי איזה. תלוי איזה. בקיצור, אתה לא יכול לצפות מאדם בוגר שיוכל אוכל של תינוק. אז מה, אז מגיע בחור למכון מיר בגיל 25, נגיד זה הגיל הממוצע. מה נגיד, והוא אין לו שום רקע בתורה, במצוות, בירת שמיים, בערכים, באידיאלים. הוא לא מכיר את כל מה שנקרא תורה. מה תגיד לו עכשיו? תשמור שבת, תניח תפילין, שים ציצית. הוא לא יודע בכלל מה זה אלוהים. מי הוא? מה זאת הארץ הזאת? מה זה העם הזה? למה הוא שייך בכלל? אתה לא יכול מיד להפיל עליו את קיום המצוות. הוא עוד לא נמצא שם בכלל. הפוך, אתה תדבר איתו ברמה של תארת המעשה או ברמה של מעשה, זה יחיק אותו. כי באמת הוא לא יכול לעשות מעשים שלפחות אין לו התחלה של שייכות, התחלה של זיקה, מבחינה הבנתית, תודעתית, ערכית, מוסרית. אז מה עושים עם אדם כזה? שזה בעצם כולנו. אומר הרב, אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. הוא לא יכול. הוא לא יכול כי המקום הנפשי שבו הוא נמצא לא מאפשר לו להתחיל בתארת המעשה. לא מאפשר לו להתחיל בתארת המידות. הוא מיד נכנס לכיתת אמונה, שומע ברורי מחשבה שעוסקים בתיקונו של עולם, ברומו של עולם. והוא חושב לעצמו, אם הוא מספיק כן וישר עם עצמו, הוא חושב לעצמו איזה צבוע אני. אני שומע דברים גדולים, עוסק ברעיונות נשגבים, ואני ביני לבין עצמי אגואיסט, לא מוסרי, לא חברתי, מה שמעניין אותי זה הצלחה הפרטית שלי, חומרני, מטריאליסטי, פגוע בכל מיני דברים בחיים שלי, ברמה המעשית. סליחה שאני נוגע בנקודה מאוד כואבת, לא שומר על הברית. מדברים איתי גבוה גבוה גבוה, ואני פגום. אז מה כל זה שווה? אדם שהוא מספיק כן וישר, לפחות כואב לו, לפחות הקושייה הזאת כואבת לו. הוא לא חי בפיצול אישיות של לכאורה. הוא אומר, טוב, אני שומע דברים גדולים, לומד דברים מסגבים, אבל כשזה מגיע ליום-יום הפשוט שלי, מבחינה חברתית, מבחינה אישית, מבחינה מוסרית, מבחינה התנהגותית, מבחינה פיזיולוגית, אני מקולקל מאוד. אז הוא לא חי בפיצול אישיות הזה שאומר, לא נורא, אני חי בשני עולמות במקביל. זה כואב לו, זה מפריע לו, זה נוגע לו עד העצב הכי דק שלו. מה עושה אדם כזה? אז אפשרות אחת זה, כמו שאמרתי, לחיות בפיצול אישיות, הוא כאילו שם את זה בפינה. כלומר, יש תחומים שבהם לא נוגעים, כי זה לא נעים לגעת. אז בוא נשים אותם באפסנאות. זה לא קשור ל... זה מתעורר אצלי במצבים מסוימים, הקלקולים האלה. אומר הרב, לא. אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. כלומר, הוא לא יכול להתחיל מתארת המעשה ולעבור לתארת המידות ולעבור לתארת השכל. ולכן איש כזה, אסור לו להביט על סדר. מבחינתו הסדר הזה שדיברנו עכשיו, מעשה מידות, מחשבה, כלומר גוף נפש שכל, הסדר הזה מבחינתו לא שייך, תכף נראה לאן זה מגיע. כי אם יחטוף מכל הבא, כל מה שהוא יכול לחטוף ודרך זה להתקרב, דרך זה להתחזק, דרך זה לעלות על שביל התשובה, תבוא עליו ברכה. כי אם יחטוף מכל הבא, וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות, כשהוא רואה שהוא נכנס לכיתת אמונה, והדברים המדוברים מדברים אליו, כלומר, עולם המחשבה ועולם התודעה שלו מתחבר למה שנאמר בבית המדרש. ברמה המוסרית, ברמה ההתנהגותית, לא כל כך עדיין. יש לו דברים שעוד הוא פגוע בהם. הוא פגום בהם, יש עוד הרבה מה לתקן שם. אז הוא יכול להגיד על עצמו, היי צבוע, אתה לומד דברים גדולים במחשבה, וברמה המוסרית וההתנהגותית אתה מקולקל. אומר הרב, לא. אל תגיד את הצבוע. תגיד מה שאני יכול להתקדם, אני מתקדם. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר, כי אם יחטוף מכל הבא. וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות, אם הוא רואה שזה השביל שדרכו מתפתח, ברור הדעות, ברור המחשבות, בעניין השקפת העולם, מה שנקרא פה כיתת אמונה, יעלה ויזכך, ירחיב, יגדיל תורה ויאדיר. אף על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה של ההרגש ושל המעשים, שלא נתקנו עדיין ולא עובררו, אף על פי שיש עדיין הרבה קלקולים שהוא סוחב איתו, מבחינה רגשית, מוסרית, ומבחינה מעשית, התנהגותית, ואפילו אם יהיו מהיותר כבדים שבהם, כמו למשל, שהם עניינים שבן אדם לחברו, שהוא רואה שהוא פגוע מאוד בעניינים שקשורים לתחום הזה, בכל מקום, הוא לא יעזוב את עלייתו. הוא תפס חבל אחיזה, שם, משם הוא בונה. זאת נקודת הבניין שלו. זאת נקודת המשען שמשם הוא עולה, וכולי. וכאן אומר הרב את המשפט שאנחנו מחפשים. מכל מקום הוא לא יעזוב את עלייתו, ואת פעולתו לטובה ולעילוי. וכל אשר תשיג ידו, אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה. עכשיו, מאיזה צדדים הוא מנוע לטפל בינתיים בדברים אחרים? כמו שאני אומר פה, זה לא יכשר לעצלנים. זה נקרא זה אתגר לאנשים אחראים. אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה. מאיזה צד הוא מנוע לטפל בשאר הדברים הראשוניים יותר, אבל שכרגע הוא לא מטפל בהם, בין מצד חסרון היכולת, הוא אומר לעצמו, אני עוד לא יכול לתקן את זה, אני התרגלתי, זה המצב החברתי שלי, אני עוד לא מסוגל לתקן את זה, אני לא יכול, אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, בין מצד חסרון היכולת, וכאן המשפט שלנו, בין אפילו מצד חסרון הרצון, לפעמים אדם לא יכול, לפעמים אדם לא רוצה, אומר הרב, כי לפעמים מזדמן שחסרון רצון הוא גם כן דומה לאונס. לפעמים אדם לא יכול לרצות. שלמה אמרנו שזה מסוכן. כי אדם יכול לתת לעצמו הכשרים וקולות לכל החוסר אחריות שלו. הוא אומר, טוב, למדתי באורות הקודש, שאם אני מסוגל להתרומם בעניינים של דעות ומחשבות, אמונות ודעות, למרות שאני מקולקל מבחינה מוסרית והתנהגותית, אז זה בסדר, ואפילו למדתי שגם אם אני לא מתקן את הדברים האחרים, כי אני לא יכול, ואפילו אני לא רוצה, יש מצב שכשאני לא רוצה זה בעצם אני לא יכול. כי אני כרגע לא יכול לרצות. כי כרגע המצב שלי, מצד כל הרקע שלי, ההיסטוריה שלי, המבנה הנפשי שלי, המנטליות, ההרגלים, כל מה שאני קניתי עד היום הזה, לא מאפשר לי לרצות את הכיוון הנכון. אז אומר הרב, לפעמים חסרון רצון הוא גם כן דומה לאונס. עכשיו, מי שהוא אדם לא אחראי, לא בוגר, לא מספיק כן, לא ישר, לא עומד מול המראה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, הוא משאיר את העיניים ואומר אחד לאחד אמת, אז המשפט הזה יכול באמת להביא אותו למצב של חורבן. כי יש לו פה את כל ההכשרים שהוא מחפש. וכמובן לא על זה מדברים. מדברים כאן על אדם אחראי. על אדם שיודע בדיוק מה הוא מסוגל לרצות ומה הוא לא מסוגל לרצות. לכן חיסרון הרצון, זה הדבר שמעכב, זה הדבר, אין לשער את הכאב, אומר הרב אצלנו. אין לשער את הכאב. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. איזה כאב יש לאדם כשהוא לא מצליח לרצות, כשהוא לא רוצה לרצות. הוא לא רוצה לרצות את מה שהוא צריך לרצות. הוא לא מספיק רוצה. אומר הרב, ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. ואבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. כלומר, החטאים שלי זה מה שמעכב את הרצון שלי. והחוכמה שלי היא זו שמעוכבת בגלל שהרצון שלי מעוכב, בגלל שהאבונות שלי מעכבים. נקודת העידוד שאנחנו רוצים להשלים כאן מאורות הקודש, שלפעמים יש מצב שהאדם לא יכול לרצות. אז שלא יכאב יותר מדי את מה שהוא לא רוצה, כי הוא כרגע לא יכול לרצות. איזה שקט. אתם מסוכן ללמוד את זה בציבור, לא? מה? לקחתי על עצמי אחריות גדולה. רמי, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה. נכון, לכן הכיוון שנבנה, נגיד ככה, השביל שנבנה במכון מאיר דרכו, זה לא השביל שצריך להחל בתארת המעשה, ואחר כך בתארת המידות, ואחר כך בתארת השכל. זה בדיוק הפוך. צריך להחל בתארת השכל. לברר את הדעות, לברר את המחשבות. כשהרב ביגון שאל את הרב ציודה, מהו העיקרון שעליו צריך לבנות את מכון מאיר? אמר לו הרב ציודה, המשנה מפורסמת מסרת ברכות, נפסקה להלכה. למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? פרשת שמע עוסקת בקבלת עול מלכות שמיים, פרשת והיה עם שמוע לעול מצוות. אם כן, יקדים עליו אדם עול מלכות שמיים, ומתוך זה יקבל על עצמו עול מצוות. אז העול המעשי הוא השתלשלות של עול מלכות שמיים, שמלכות שמיים מתבררת על ידי הבירור השכלי. זה לאדם הבוגר. לילד הקטן, כשהוא קם בבוקר וכמו אוטומט, נוטל ידיים, אומר, הודה אני לפניך וכו', הוא לא מתחיל לשאול שאלות, למה, אולי לא, הוא פשוט ככה התרגל, ככה הוא חונך, ככה הוא עושה. לכן הילד הקטן, לפי הכיוון השני שהלכנו היום, מתאים להתחיל איתו מתארת המעשה, כי הוא עדיין לא במידות ולא במחשבות. אחר כך לתאר את המידות, אחר כך לתאר את המחשבות. האדם הבוגר, כל מה שהוא יכול לחטוף, יחטוף. בדרך כלל האדם הבוגר, בדרך כלל, מה שיותר מדבר אליו זה המחשבה. זה הרעיון שנקרא כיתת אמונה.
דרך המחשבה הרצון מתעורר.
נכון, דרך המחשבה מתעורר הרצון.
אפשר
עוד משפט אחד, דרך המחשבה מתעורר הרצון, מתוקנות המידות ומתוקנים המעשים. אדם לא יכול להגיד, אני מתקן את המחשבות ובינתיים אני מלא לכלוכים בכל התחומים, לא משנה, אני לא יכול. כלומר, זה שאני לא רוצה, אני לא יכול. אין דבר כזה. אז ברור שצריך לסדר את כל המערכת שנקראת אדם. כלומר, מחשבה, רצון ומעשה. מחשבה, מידות ומעשה. זה ברור. אומר הרב, לפעמים יש מצבים כאלה שאדם לא יכול לרצות. אני יכול להגיד שפגשתי כאן במכון מאיר, לא פעם ולא פעמיים, מקרים של חבר'ה צדיקים חמודים מאוד, שלא אמרו, שפשוט היו בשלב מסוים כזה ואחר בחיים, שהם לא יכלו לרצות את הדבר הטוב. עכשיו זה מסוכן. לכן אדם יבדוק עם עצמו באמת, או עם רבותיו, האם הוא מסוגל לרצות. תראו מה השעה. לא נעים לי משהו רבה כבר. נמשיך את זה שבוע הבא? לא שבוע הבא, נמשיך... רגע, שנייה. מחר יום שלישי, אין שיעור. יום רביעי יש יום עיון, לא יש שיעור. יום חמישי יש שיעור בעזרת השם. אז יום חמישי אנחנו נמשיך את זה, בעזרת השם. יום שלישי מחר.